הרמב״ם כתב את ספרו הגדול מורה נבוכים בצורה מוצפנת ומסובכת בכוונת בכוון. הוא לא רצה שכל אחד ידע לקרוא את הספר. הספר גם נכתב בשפה שרק יהודים יכולים להכיר, כך שלא כולם יוכלו לקרוא אותו. הרב יוחאי מקבילי והלל גרשוני, יחד עם מפעל משנה תורה, תרגמו את מורה הנבוכים מחדש לעברית מודרנית בת ימינו, ואף הוסיפו פירוש ומפת דרכים כיצד לקרוא וללמוד את הספר. אז הזמנו את מקבילי כדי שיוכל להסביר לנו מדוע היה כל כך חשוב לו לגלות את מה שהרמב״ם ניסה להסתיר, ומדוע מורה הנבוכים כל כך רלוונטי לימינו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יוחאי.
שלום, שלום תמיר. טוב לראות אותך.
טוב לראות אותך, תודה שבאת. רציתי לדבר איתך על המפעל שהקמת, על מפעל משנה תורה, שכולל גם את כל המשנה תורה בכרך אחד, שזה ככה היה בזמנו צעד מאוד מהפכני, לקחת את כל היד החזקה ולשים אותו באיזה כרך אחד, בלי המפרשים ובלי כל הנושאי כלים החשובים של הרמב״ם. והמפעל שלכם המשיך, וכללתם בו גם תרגום ופירוש של מורה נבוכים. מה הביא אותך לעיסוק הזה?
מגיל צעיר הרמב״ם מאוד השפיע עליי, הצליח לעצב ככה את צורת החשיבה, שהיא מאוד שונה ממה שהכרתי בישיבה וברחוב ובעולם ממנו אני בא, ונמשכתי לשלמות שהרמב״ם רואה את כל הדברים, השלמות של לראות את כל העולם מכל המבטים שלו כשלמות אחת של מעשה השם. נמשכתי להדגשה אצלו על הידע והאהבה מצד שני.
מה זאת אומרת? מה זה ידע ואהבה?
זאת אומרת, להכיר את העולם, לא רק להגיד אני מאמין באלוהים, אלא להבין על מה אתה, מה זה אלוהים או מי הוא אלוהים, ומתוך זה להיות עם תשוקה מאוד מאוד גדולה להכרת העולם, להכרת האלוהים, ולהיות, זה דברים שבדרך כלל בתוך העולם הדתי שלנו, כשיש להט דתי, הוא בדרך כלל מבוסס על מיסטיקה, על הרפול ולא על בהירות גדולה. וברמב״ם אני מרגיש את הרצון להבהיר את העולם בכלים שבו אנחנו מכירים את העולם, ומצד שני יש שם הרבה מאוד להט דתי שהוא נוכח שם.
אפשר לומר שגם הרמב״ם יש בו הרבה הרפול, כי הוא אומר בעצם אנחנו יותר לא יודעים או לא מכירים את אלוהים מאשר שאנחנו מכירים. זאת אומרת, בסופו של דבר האהבה או הקרבה להשם היא בהכרח מבוססת על איזה מין משהו שאתה אומר, אני לא מסוגל להגיע לשם, או אני מסוגל להגיע לשם אבל עדיין יש דברים מורפלים. למה אתה מתכוון?
אני מתכוון שהדרך, נכון שאל סופה של הדרך, אל האמת הגדולה אנחנו לא נצליח להגיע, אבל הדרך לשם אנחנו יכולים לנקות הרבה מאוד דברים, מה שאלוהים הוא לא, עם תורת השלילה של הרמב״ם, ומתוך זה להשאיר מקום שהוא מדויק יותר. אז אנחנו לא יכולים להגיע אל האמת, אבל להיות בדרך אל האמת ולסלק דברים ולהגיד זה לא, אנחנו יכולים להיות שם, אנחנו יכולים להתקדם, זה מסלול לכל החיים, כן? אבל בהחלט אפשר לתפוס משהו מהגדולה הזאת של הדרך הזאת ומה היא לא.
אז בוא נעבור רגע למורה נבוכים. מורה נבוכים נכתב בערבית, אבל באותיות עבריות. זה סגנון מיוחד של ערבית, ימי ביניימי, כזה כמו היידיש של הספרדים של פעם, ואתם תרגמתם אותו לעברית.
כן.
אבל בכל זאת, הספר הזה, החיבור המיוחד הזה, הוא חיבור מקודד. דברים שכבר כמעט לא מקובלים היום. נראה כאילו שהדרך הכי נכונה להבין את זה בימינו, היא שבעצם יש איזשהו פוליטיקלי קורקט, והוא מנסה בכלים של פוליטיקלי קורקט לכתוב את מה שהוא באמת מאמין, מבלי שיתפסו אותו, אומר את ה-N-word, או אומר איזה משהו לא נעים על טרנסג'נדרים, או משהו כזה. כלומר, החיבור מקודד בכוונה, באופן שמעלים או מנסה להסתיר מה הרמב״ם באמת רוצה לומר. איך ניתן ללמוד חיבור כזה, ולמה זה נעשה, אותו קידוד, או אותה כתיבה שהיא בעצם יותר מסתירה מאשר מגלה?
זה נכון שהחיבור הוא מקודד, הוא באמת, הוא לא רק, הוא ודאי לא ספר קריאה, הוא גם לא ספר עיון, הוא יותר תשבץ שצריכים לפרוץ אותו ולפתח אותו. אני חושב שאחד ההיבטים הוא באמת שהרמב״ם, יש מקומות שבהם הוא מסתיר את דעתו. יש מקומות, אין ספק, אבל אני חושב שזה לא מאפיין את כל המקומות. זאת אומרת, באמת החוקרים הקודמים לקחו מודל אחד, או מפתח אחד, ואיתו רצו על כל הספר. זאת אומרת, הרמב"ם מנסה להסתיר את דעתו, לכן בכל מקום שיש סתירה, אנחנו יודעים לפתוח את זה, אם זה הרמב״ם מנסה להסתיר את דעתו, והרמב״ם חושב לא כמו שהוא כותב, הרמב״ם סוג של אתאיסט וכו'. אני חושב שזה...
מה זה מפתחות האלה? לא שמעתי על דבר
רגע,
כזה.
רגע, אני אסביר. אני חושב שהספר מורכב, וזה באמת הקושי שלו, ולדעתי יש שם כמה וכמה דגמים של הסתרות. חלק מהסתרות זה, הרמב״ם מגיע למיצוי היכולת שלו, יכולת שלו עצמו להסביר משהו על מה זה השגחת השם ואיך היא בדיוק פועלת. הוא מתקדם הרבה מאוד, אבל יש מקום שהוא בו הוא נעצר. יש מקומות שבהם אני חושב שהוא יודע טוב מאוד, אבל הוא לא מצליח להעלות את זה על הכתב, כי לא כל דבר אפשר להעלות על הכתב ולנסח בצורה בהירה, כי אחרת זה יוצא, או שאם אתה מנסה לנסח בצורה בהירה, זה יוצא בהרבה מאוד מילים והתפתלויות וכו' וכו', אז לא תמיד מצליחים, אז הוא מניח לזה. ויש מקומות שהוא באמת לא מגלה את דעתו או מסתיר אותה, חלקה מסיבות פדגוגיות, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך שהקורא צריך לעבור דרכו, זה לא בגלל שהרמב״ם מנסה להסתיר, אלא בגלל שאני רוצה להביא את הקורא לאיזשהו גילוי ואיזשהו מסע שהוא יגיע אליו. יש מקומות שבהם באמת הוא עוצר ולא לא משלים את כל המשפט. אני חושב ש... הרבה מאוד אנשים וחוקרים שמנסים ללכת עוד צעד קדימה במקום שהרמב״ם עוצר, לפעמים זה על סף תהום. זאת אומרת, הרמב״ם עוצר, משקיף על כל היופי הגדול הזה, ומי שהולך עוד צעד קדימה, אני חושב שהרבה פעמים הוא נופל, זה כמו, אולי אני אנסח את זה, כמו לקלף בצל. ואני אוהב את המשל הזה, כשמקלפים בצל, אז יש את הקליפה הראשונה, ויש את הקליפה השנייה, ואת הגלד ועוד גלד ועוד גלד, ואז אתה אומר בסוף, אז מה זה בצל? אז זה כלום. אני חושב שבאיזשהו מקום, והרעיון הזה עובר כחוט השני בכל הספר, צריך לעצור, אוקיי, אני הגעתי עד לקצה היכולת שלי להבין משהו, באמת הנושאים הם מורכבים. ובמקום הזה, אני חושב שאפשר להנות מאוד מהעוצמה הגדולה. חלק מהדברים הם גם תהליכים שאדם שקורא את הדברים, יש לו מנגנוני הגנה ומתעוררת התנגדות להקשיב אל הרמב״ם, ולכן הדרך של ההסתרה הזאת היא מאפשרת להיות עם פחות התנגדויות.
אבל הרמב״ם השביע את כל מי שכן מבין אותו וכל מי שעבר את התהליך הזה, לא לגלות את זה לאחרים. אז אתה אומר שזה יכול להיות אולי בגלל סיבות פדגוגיות, כי בעצם הוא רוצה קורא החדש ישבור את הראש, יהיה בספקות, יאפשר לספקות לקנן בו. הרמב״ם יפתח לו את זה בשלושה כיוונים שונים, הוא ינסה ליישב את שלושת הכיוונים השונים וכו וכו וכו. ואז אתה בא ומפרש את הדברים, הולך כנגד השבועה של הרמב״ם, וגם כי דרך אגב, כל המורים הגדולים של מורה הנבוכים, לאורך הדורות אתה הולך באיזה מסורת מפוארת, אתה לא הראשון. ובכל זאת, מה סוג הפירוש שלך שהוא לא הולך מעבר לתהום, כפי שאתה הגדרת את זה, והוא לא עושה בעצם את תורתו של יוחאי מקבילי, אלא מנסה להיות מורה של הרמב״ם.
כן.
איך אתה עושה זה?
השאלה היא שאלה שחשבנו עליה הרבה, במהלך הביאור, במהלך כל המאמץ הזה להנגיש את הרמב״ם. אז הרמב״ם עצמו כבר אומר שתי סיבות למה הוא מגלה. הוא מגלה ברמזים וכו', אבל הוא אומר שתי סיבות. אני חושב שיש היום עוד שתי סיבות נוספות. אחת מהם היא הצורך לסלק, אם נרצה, לסלק הרבה מאוד, אני חושב, פרשנויות לא נכונות ברמב״ם. זאת אומרת, יש בתוך הרמב״ם עצמו של מורה נבוכים, יש הרבה מאוד פרשנויות, מנעד פרשנויות רחב מאוד, אבל יש דברים שהם לא הרמב״ם. זאת אומרת, גם אם אנחנו נשארים בתוך מנעד מסוים של פרשנויות, יש דברים שאני צריך לומר, שמע, זה לא הרמב״ם.
תדגים.
פה עברת, רגע שנייה. ופה הנקודה הזאת של הביאור שלנו, הוא שהוא מזמין. הוא מזמין את הקורא בוא, יש מנעד, תתקדם הלאה. בעצמך, אני לא מוביל אותו עד הסוף, יש פה הרבה פתיחה של צורת מחשבה וכו', אני עוד רגע אדגים את זה, רק הנקודה השנייה היא ש... ולזה דרך אגב אני קורא מה שנקרא, מוציאים את הרמב״ם מדעתו, כן, שבאמת הפרשנויות שהן קיצוניות זה לא הרמב״ם. הנקודה השנייה היא שאני חושב שבדור שלנו היום יש הרבה יותר יכולת לקבל את המסרים שהרמב״ם מסתיר, למשל שאדם וחווה זה סוג של משל על נפש האדם, ויש שם סיפור גדול מאוד, וכשאתה מפענח את הסיפור הגדול מאוד הזה, אז הסיפור כבר לא נראה סיפור ילדים קטן. אז אני חושב שהיכולת היום לקבל את זה היא הרבה יותר גדולה מאשר בזמנו של הרמב״ם. אני חוזר ל...
אבל בכל זאת, מהי פרשנות קיצונית, או פרשנות שמוציאה את הרמב״ם מדעתו? אתה יכול לתת דוגמה למשהו?
כן. אני חושב שיש תפיסה יסודית, שהרמב״ם כותב במורה נבוכים להמון, סליחה, לאינטלקטואלים, ובמשנה תורה להמון. אבל בעצם הוא לא סבור בכלל שיש מטרה למצוות, ושיש המון צריך את המצוות, והאינטלקטואלים צריכים רק את ההגות. אני חושב שזה לא מאפיין את הרמב״ם, זה הרי אבסורד שרמב״ם ישקיע חלק נכבד מהחיים שלו בפירוש של המצוות עצמם במשנה תורה, שזה פרויקט אדיר וארוך שנים, רק בגלל שזה תחביב, או רק בשביל שזה לספק איזה משהו מאוד מאוד קטן. אני חושב שהרמב״ם רואה בתהליך הזה של חיים שהם מצד אחד הגותיים עמוקים מאוד, ומצד שני הם מלווה באדיקות של מצוות, שאני חושב שלפי הרמב״ם זה אמיתי מאוד, שהם בעיניו מן השמיים. הוא לא רואה בזה, הוא רואה בזה חלק אחד שמשלים את השני, גם הבחינה האישית וגם הבחינה האינטלקטואלית האישית והעשייה האישית, וגם מבחינת הציבור והחברה והפילוסופיה הפוליטית שלו, שרואה את כל זה כמהלך חשוב, נצרך, וחלק שמביע משהו גדול בנפש האדם. בסופו של דבר האדם הוא לא איזשהו רק יצור אינטלקטואלי שבלי איזשהו מגע אל החיים, ובמגע אל החיים יש ביטוי מאוד מאוד גדול של התפיסות שאדם מבין אותם. זאת אומרת, אם הוא מבין משהו גדול בחיים, אז הדרך שבה הוא חי יש, והדרך שבה זה מתבטא בחיים שלו ובמעשה המצוות שלו, אז יש לזה מקום רחב מאוד. אז אני, בסופו של דבר זה משתלב, זה לא מנותק הדברים האלה.
אתה מתאר את זה שהרמב״ם בעצם מסתכל על סיפור אדם וחווה כאיזה סוג של משל, ומסתכל על נבואות כמשל או כחלום, ולאו דווקא כאיזה, אולי אפשר להגיד, דברים שהיו באמת. נגיד, אולי שמש בגבעון דום, שהשמש נעצרה, זה לא איזשהו משהו שהשמש באמת נעצרה, אלא זה איזשהו משל. או אדם וחווה, הם לא באמת היו אנשים שחיו בעולם הזה, אלא זה נבואה שניתנה למשה רבנו, שיש לה משמעות. עכשיו, זה מסר מאוד מאוד מטריד. במיוחד לגננות, אבל אני חושב שגם רבים מאיתנו, אנשים שלומדים תנ"ך, מאמינים בהשם, מאמינים בתורה, מאמינים בתורה במובן אחר. זאת אומרת, מאמינים שדברים באמת היו, באמת היו במובן המקובל, שאני ואתה יושבים עכשיו אחד מול השני, וזה לא רק איזה מין שיחה שלי ושל עצמי, עריכת סאונד קצת שונה, שאנחנו בעצם, אני בעצם נפגש עם עצמי ורוצה לספר משהו למאזינים.
כן, זו שאלה, אני חושב שזה...
כן, אבל השאלה היא, דבר ראשון, מאיפה הרמב״ם מביא את הפרשנות הזאת? כי הרי, נגיד גם הפרשנות המנוגדת, או הפרשנות כאילו ההפוכה לרמב״ם, היא הפרשנות אולי קבלית, שאומרת, כן זה היה, אבל גם יש סימול של ספירות בתוך הדברים האלה. נגיד רחל היא ספירת בינה. והיא נועדה לעשות את המהלך של ספיר הבינה, ויש עוד משמעויות חוץ מהסיפור האמיתי. הרמב״ם לא אומר, יש עוד משמעויות חוץ מהסיפור האמיתי. הוא אומר, אין סיפור אמיתי, יש משל.
לא, אז אני חושב שצריך, פה זה נקודה מאוד מאוד חשובה. בעיני הרמב״ם זה לא משנה באמת אם היה, אם היו אדם וחווה או לא. אפשר גם לקבל את זה שהיו, זה לא הנקודה. הנקודה היא שהוא מנסה לומר שזה לא סיפור שהיה, זה סיפור שמתרחש כל הזמן, בכל מקום ובכל זמן עם סיפור ובנפש של האדם.
כמו נגיד שסיוון רב מיר אומרת, לא יציאת מצרים אלא יציאת מצריימינג. זה משהו שכל הזמן מתרחש בהווה.
כן, נכון. וזה מאוד, אצל אמם זה מאוד מצומצם. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים שאדם שאברהם ושרה זה משל ויעקב זה משל וכו'. באמת, במאה ה-13 לקחו את הרמב״ם למקומות כאלה, ובגלל זה יצא חרם גדול מאוד על מורה נבוכים. אנשים הבינו שיעקב ו-12 בניו זה 12 המזלות וכו' וכו'. זה לא. אז זה נעצר באדם וחווה, ובזה זה נסגר, הנקודה הזאת. אבל כשאנחנו באים לתוך הסיפורים של, שהזכרת כמו נבואה, או בוא ניקח את מעמד הסנה של משה רבנו, או מעמדות נבואים אחרים, אז הרמב״ם מנסה להסביר לנו מה התהליך שקורה שם. זאת אומרת, הרמב״ם מאמין בניסים. יש ניסים בעולם, אבל הם א', חריגים ביותר, לא כשיטה. והדבר השני, הם ש... אני מנסה... כיוון שאני לניסים, הם לא אמורים לבסס לנו תיאולוגית את האמונה שלנו, לא על ניסים אמורים אנחנו להתבסס. אז אני מנסה למעט בניסים, וככל שאני מצליח למעט בניסים, אני מצליח להבין את המציאות יותר נכון, יותר נכונה. ואז המשמעות של נבואה, אומר הרמב״ם, נבואה אף פעם לא מתרחשת בעיניים פקוחות. זה לא המצב. אל תשלו את עצמכם. אנשים לא רואים מלאכים עם כנפיים בעיניים אובייקטיביות ומדעיות, אם תרצה. זה תהליך שמתחולל בתוך הנפש של הנביא, ולכן אני רוצה להביא אותך להגיע אל המקום הגדול הזה, אל המקום של הנבואה, אל המקום של הבנת המציאות כמו שהיא באמת, ואל תשגה באשליות. אשליות בסופו של דבר מביאות סבל גדול מאוד לאדם, סלש עבודה זרה וכל מה שמגיע לזה, ויותר מזה אתה מפספס באמת את החיים. זאת אומרת, אתה מדמיין משהו שלא היה ולא יהיה, כי אתה חושב שמלאך יגיע אליך עם כנפיים, או אני לא יודע מה, ואתה אומר, אבא, אתה לא שם לב באמת למלאכים שנמצאים מולך. אתה מדמיין על שדים שהם יצירי דמיון, או אני לא יודע מה, הארי פוטר וכו', ואתה לא באמת נזהר משדים בשר ודם. אז אני חושב שהאדם פה מאוד כן מנסה לחבר את הריאליה מאוד אל התפיסה, אבל המטרה שלו היא באמת להבין. הוא אומר את זה גם באיגרת לתחיית המתים, שואלים אותו, איך אתה יודע ש וגר זאב עם כבש זה משל? איפה כתוב שזה משל? הוא אומר, תשמע, לא קיבלתי את זה לא במסורת ולא בנבואה ולא, אבל אני מנס... בעיני החכמים, בעיני ההמון אם תרצה, ככל שהדברים יותר מיסטיים, ככל שהם יותר לא מובנים, ככה המציאות יותר גדולה, ואלוהים יותר גדול, וחכמים מבינים שככל שהדברים יותר מובנים, ככה המציאות יותר גדולה, והקדוש ברוך הוא יותר גדול. ולכן אני רואה את וגר זאב עם כבש, אל תכניסו לכם בראש שבאמת זאב וכבש יאכלו מרשמלו על האש, אני לא יודע מה, אלא יהיה פה מצב שהוא באמת גדול, שלא יהיו מלחמות, שאנשים יחפשו אמת גדולה ולא יתעסקו עם דברים אחרים. וזה, אני חושב שזה מקדם את האדם הרבה הרבה יותר מאשר כל סיפור שמרחיק אותו באמת מהמציאות שאנחנו פוגשים.
אז באמת הפרשנות של הרמב״ם, נקרא לזה, היא נשמעת טוב לאוזניים חילוניות, או לאוזניים של מי שלא מקבל את התוקף של התורה מהשמיים, כי זה אומר, אוקיי, אז יש פה כמה משלים, כשם שאני יכול ללמוד ממשלי איזפוס, וממשלים של האחים גרים ודברים כאלה, אז יש פה משלים של התנך, שהם הרבה הרבה יותר עתיקים כמובן, ולכן אולי הם עברו את המבחן ההיסטורי של הדור אחרי דור אחרי דור, שהאמינו בהם וראו בהם ערך. ומצד שני, התנך היה רוצה להגיד לנו, אני משל, זה הוא היה אומר לנו באיזשהו מקום, אולי פחות ברמזים, כמו שהרמב״ם מוצא אסמכתאות לדבריו, אלא הוא אומר לנו בצורה יותר מפורשת, סיפור שהיה כך היה, היו היה, ופעם בארץ רחוקה גרו שלושה דובים, או כל מיני דברים כאלה. התנ"ך עצמו מעיד על עצמו כדבר אמיתי, כדבר שדברים אמיתיים קורים בו, ולא כיום אחד בחלום ראה, או דברים בסגנון הזה.
כן, אני חושב שההבנה של משל, זה לא אומר שזה סיפור שלא קרה, ושאברהם אבינו לא חווה נבואה, והכל סיפור שלא קרה, והכל בראש שלו, מה שנקרא, בלי אינטרוונציה חיצונית. בעיני הרמב"ם יש אינטרוונציה חיצונית, יש מציאות שמשדרת לנו כל הזמן, זה לא מתחולל בראש שלו. כן, הכל בראש, כן? זה לא מתחולל בראש של אברהם אבינו. יש מציאות שהוא קורא אותה, יש מציאות של שדר מהקדוש ברוך הוא, מהשכל הפועל, מהקדוש ברוך הוא דרך השכל הפועל, או במושגים של ימי הביניים. אבל יש מציאות, המציאות שלנו משדרת לנו משהו. הנביא הוא חכם, הוא יודע לקלוט את זה, אבל הוא בהחלט קולט משהו מבחוץ, הוא לא קולט את מה שבראש שלו ואת המחשבות שלו, נכון, הם עוברים איזשהו סינון דרך המעמד של הנביא והשפה של הנביא והעולם שהנביא יוצר לעצמו, אבל בוודאי הקריאה היא חיצונית. אני מסתכל על קהל היעד של מורה נבוכים, ואני חושב שקהל היעד הוא לא אנשי המדע, אם תרצה. או החילונים, או אני לא יודע, כן? קהל היעד שלו הוא אדם דתי, שאני רוצה לשדרג לך את האמונה. אני רוצה שתצא מהעולם שבו הגננת לימדה אותך, אני לא יודע, משהו מסוים, ואני רוצה שאתה תשדרג את זה, אבל אני חושב שכדי להתמודד טוב יותר, הוא אומר את זה במפורש, עם העולם של זמנו, ואני חושב שבעולם של זמננו זה עוד יותר גדול. זאת אומרת, היכולת של הרמב״ם, וההזדמנות שהרמב״ם מציע לנו, בדרך שבה אנחנו קוראים את התורה, בדרך שבה אנחנו קוראים את החיים, ואנחנו קוראים את האתגר הזה, של המציאות שנמצאת מולנו, המציאות הווירטואלית, והמציאות הפוסט-מודרנית, והמציאות הכלכלית, והמדע שמתפתח, אני חושב שהרמב״ם, יש לו את היכולות, לתת לנו מענה, הרבה הרבה יותר טוב, מאשר כל, מה שנקרא, הוגה אחר בימי הביניים, להתמודד עם המציאות של ימינו אנחנו. זאת אומרת, דוגמה, כשהרמב״ם אומר, אני רוצה להבין את המקרא על רקע התרבויות שהיו אז. תשמע, זה אמירה של מחקר מתקדם היום מאוד. וכשבא היום מישהו לאדם שלומד תורה, אני חושב סתם, שלומד את פרשת המבול. בסדר? ואומרים לו, תשמע, אתה יודע שיש סיפורי גלגמש?
יש מקבילות.
יש מקבילות לגמרי, גם עם ספינה, וגם עם עורב, וגם עם יונה. ורגע, הוא יכול להתאר לו כל האמונה שלו. אבל אם הוא מבין נכון את ההבדלים הגדולים, שבין והדרך שבה התורה מספרת לנו את ההבדלים האלה, אני חושב שהוא יכול להיות אדם, הוא לא רק להתערר, אלא אפילו עם אמונה הרבה הרבה יותר גדולה. עכשיו, זה לא רק זה, זה גם העולם הפוסט-מודרני שלנו, והעולם הפילוסופי-פוליטי שלנו. היכולת של הרמב״ם לחבר את זה לתורה, זאת אומרת, לחיים שאדם חי, והתורה איננה רק נמצאת בתוך הסידור, או בתוך הגמרא, או בתוך הזה, אלא באמת בתוך החיים עצמם, והיכולת של האדם לפענח את החיים, שאתה מפענח אותם, אז אתה עושה, מה שנקרא בעיני הרמב״ם, אתה עוסק במעשה בראשית ועוסק במעשה מרכבה, ובעיניו זה תורה שלמה. אז אני חושב שהאתגר הזה הוא אתגר דתי, שהרמב״ם מזמין אותנו, וההזדמנות שלנו בדור הזה, היא לנצל את הרמב״ם, לנצל במרכאות, לנצל את הרמב״ם בצורה הרבה הרבה יותר טובה, שמביאה אותנו להתמודדות יותר נכונה עם המציאות של ימינו, אמרתי, גם הפוליטית, גם האישית, וגם עם כל הדברים שיכולים להפיל יותר מאשר אי פעם אמונה של אדם.
אז באמת אתה מביא אותנו לסוגיה הזאת של בעצם מה התוכן של מורה הנבוכים, כי בסופו של דבר הרמב״ם מתחיל את מורה הנבוכים במקום די משונה, במין סוג של עיסוק פילוסופי במהות העולם ובמהות הבריאה ובעצם בספר המדע, ושם הוא בעצם הולך מאוד אחרי מורו הגדול, או מורו במובן של השראה, אריסטו, והפילוסופיה של אריסטו והשאלות שהעסיקו את אריסטו הן שאלות שמצד אחד השאלות עדיין נשארות חזקות, כמו בכל עיסוק פילוסופי, הפילוסופיה יותר נותנת לנו הרבה יותר שאלות מאשר תשובות, אבל נראה שהרמב״ם באמת האמין בקושיות של אריסטו, אמנם בכמה מקומות הוא סותר את אריסטו בזה שהעולם איננו קדמון, ובזה שלאלוהים כן יש רצון ובדברים בסגנון הזה, אבל עדיין התשובות של הרמב״ם הן ב-99% תשובות של אריסטו. איך אתה רואה את התשובות האלה שהרמב״ם נותן שם בעצם, דבר ראשון חוץ תורניות, דבר שני מאוד מאוד עתיקות ואולי כבר לא רלוונטיות לעולם שלנו, שבו יש הרבה מאוד קושיות פילוסופיות חדשות, כמו זה שיום מפריך את הסיבתיות, וקאנט גם עשה עוד כמה דברים לא קטנים בפילוסופיה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
יש כמה נושאים או פנים שצריכים לגעת בהם. דבר ראשון, בהרבה הרבה מאוד נקודות, השאלות העתיקות הן כמעט אותן שאלות של ימינו. זאת אומרת, מהו האדם, מהו הנפש שלו, מה התפקיד הגדול של האדם. ובעיני הרמב״ם התשובה לתפקיד של האדם היא רלוונטית גם לימינו. התפקיד של האדם הוא להכיר את אלוהים, להבין איך אלוהים מנהיג את העולם, זאת אומרת, איך העולם הזה פועל, ומתוך זה מה אני צריך לפעול, בהידמות או בחיקוי. והתשובה הזאת היא תשובה שקיימת גם ימינו, והיא נותנת מענה. נכון שיש שאלות חדשות ויש אתגרים חדשים, שאני אגע רגע עוד רגע ביום, אבל הרמב״ם חושב שאפשר ללמוד מאריסטו הרבה מאוד, אפשר ללמוד את הדרך שבה הוא חושב, את ההגינות שלו ואת את הרצון שלו להגיע לאמת גדולה, ובעיניו הוא הרבה הרבה יותר טוב מאשר אנשים דתיים שמכפיפים, התיאולוגים המוסלמים, כן, אבל יש גם מתוך העולם היהודי, שמכפיפים את הבנת העולם למטרות מראש הקבועות. אנחנו בואו נעקם את העולם כדי שאלוהים יצא טוב, כדי שנצדיק את העולם לפי מה שאנחנו חושבים. אומר הרמב״ם, אתם מגיעים לאמונות מוזרות ביותר, אתם מגיעים באמת לחבר דמיוני שהוא לא קיים במציאות.
כאילו אתה דתי, אתה לא אובייקטיבי, ולכן אני מעליף לקחת את החילוני הגוי אריסטו, אולי הוא לא היה חילוני, סליחה.
כן, הוא לא היה חילוני במובן הזה, הוא מאוד האמין באלוהים, הוא בוודאי לא האמין
באלילים של יוון.
כן, בוודאי.
לא, אבל אני אומר, זה מעניין, זה גישה שגם קיימת היום. זאת אומרת, אתה דתי, יש לך פוזיציה, אתה חילוני, אוקיי, אתה יכול להיות סתם אדם שאנחנו מדברים איתו
שם. לא, 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 לא כל אדם חילוני, אני רוצה להשיג אדם ישר, אינטלקטואלית, בין אם הוא דתי ובין אם הוא חילוני.
או כמו שהרמב״ם אמר, והאמרה מפורסמת, קבל את האמת ממש האמרה.
בדיוק, בדיוק. אני חושב שההתמודדויות שלו במורה נבוכים, הרבה מאוד פעמים צריך לסנן אותם, לסנן את התפיסה המדעית של אותם הימים. אי אפשר לקבל אותה היום, אין מה גם לצדק אותה בארבעה יסודות של אש, רוח, מים ואוויר. אין צורך להיות שם, צריך רק להבין את הדרך ואת הדרך שבה הרמב״ם מתמודד איתה, ובהשראה מאוד מאוד גדולה לקחת אותה לימינו. אני אתן דוגמה. אומר הרמב״ם, ואני חוזר לנקודה של יום. בעיניו של הרמב״ם אפשר להוכיח את מציאותו של אלוהים.
אפשר להוכיח משהו קיים.
כן, את קיומו של אלוהים. והרמב״ם נותן איזושהי הוכחה שהיום אנחנו רואים אותה, ואומרים, תשמע, יש בה, אפשר להפריך אותה. אומר הרמב״ם, את העולם, אני לא יודע אם אני יכול להוכיח שהוא קדום או שהוא מחודש, אבל יש לי צורת חשיבה שמביאה אותי בסופו של דבר, אני לא יכול להוכיח את זה בוודאות מושלמת, זה האמת, אבל אני, בגלל הרבה מאוד סיבות, יכול להגיע למסקנה שהעולם מחודש ולא קדום.
כלומר שהמעשה בראשית ואלוהים ברא את העולם, לא היה כלום, ועכשיו יש עולם גם ברמה של חומר, שאלוהים יצר את החומר, וגם ברמה של מה הוא עשה עם החומר.
נכון, זו שאלה גדולה שהייתה, באמת הטרידה אז את העולם, היום היא פחות מטרידה אותנו, אבל הדרך של הרמב״ם מתמודד איתה, אני חושב שאפשר להשליך אותה גם למציאות של אלוהים, ולמציאות של אמת, ומציאות של הרבה מאוד דברים. אנחנו יודעים בעולם של ימינו, אי אפשר לאחוז באמת בוודאות מוחלטת לעולם. אי אפשר, אנחנו רק בני אדם, והאמת שאנחנו תופסים היום יכולה להשתנות גם מחר. אז אי אפשר, אין לנו ודאות מוחלטת, אבל זה לא אומר שאין אמת. אני חושב שיש אמת, שהמציאות שאנחנו רואים היא מציאות אמיתית, אנחנו לא חיים באשליה, כמו העולם המזרחי. אני חושב שאם תרצה שאבא שלי היא אבא שלי, ואמא שלי היא אמא שלי, גם אם אני לא בדקתי את זה בוודאות מוחלטת, מבחינתי זה אמת, אלא אם כן יוכח אחרת. אז יש לנו, אז נכון שדייוויד יום ירער לנו מאוד את הוודאות באמת, אבל זה לא אומר שאין אמת לגמרי. אני חושב שמתוך ההבנה, של הרמב״ם יש לי גם יכולת להתמודד עם הפוסט מודרניות ועם הערעור על כל הדרך שבה אנחנו תופסים את המציאות. יש לחיים שלנו משמעויות, יש לחיים שלנו תפקיד, אמת מאוד גדולה שאנחנו רוצים להשיג אותה, אנחנו לעולם לא נתפוס אותה בוודאות מוחלטת ונוכל לאחוז בה, אבל אנחנו מתקרבים אליה וזה נותן תקווה מאוד גדולה לחיים של האדם, גם בימינו. לכן בסופו של דבר, אפשר לקחת השראה מאוד גדולה, ולהבין את המרכיבים שבדרך שבה הרמב"ם מתמודד, כדי שאנחנו נחיה חיים טובים יותר.
בעצם למי שלא מכיר קצת את הבלגן שיום עשה בעולם הפילוסופיה, עד שקראו לו ממש מחריב של כל עולם הפילוסופיה, אומר בעצם שזה שהשמש זורחת בכל בוקר, לא אומר לי מבחינה מדעית שהשמש גם תזרח מחר. זאת אומרת, אין לי שום ודאות שאם ראיתי תופעה כלשהי אלף פעמים, שהיא תקרה בפעם האלף ואחת.
זה בדיוק מה שיום אומר, ולמרבה הפלא זה בדיוק מה שהקלם אומרים, התיאולוגים המוסלמים, שהרמב"ם מתמודד איתם, הם אומרים, כל מה שאנחנו רואים בעולם זה רק הרגל. אין שום סיבה שזה ימשיך להתקיים כל רגע, ומי שמקיים את זה, זה אלוהים. כן, אצל יום לא היה את השאלה הזאת, אבל זה מראה עד כמה ההיסטוריה בעצם כמעט חוזרת על עצמה.
או אפשר לומר, השאלות הגדולות של הפילוסופיה נשארות, אבל אתה אומר שבעצם הרמב"ם עונה לזה, ומקודם אמרת שמה שאתה דווקא לומד מהרמב"ם, זאת דרך ההתמודדות ולאו דווקא התשובות.
אני חושב שיש מקומות שבהם אני לוקח את הרמב״ם, למשל, בבריאת העולם, ומשליך את החשיבה של הרמב״ם ממש לבריאת העולם, ומשליך אותה על מקומות אחרים. ויש מקומות שבהם אני יכול ללמוד בהגינות מאוד מאוד גדולה שהרמב״ם מנהל את הדיון עם בני שיחו. זאת אומרת, כשמישהו היום רוצה ללמוד על התיאולוגיה המוסלמית העתיקה, הוא יכול ללמוד את הרמב״ם, הוא סידר את זה הרבה יותר יפה, מאשר הם סידרו את זה בעצמם, בצורה באמת מפליאה ביותר. הם לא ארגנו כל כך את זה לפי כל כך הרבה שלבים ועקרונות, ואני חושב שבהם, במקומות שבהם אנחנו מתמודדים, גם עם נקודות שהן בעייתיות, או מאתגרות באמת את העולם, העולם של ימינו, משפחה, להטה, פוליטיקה, שמאל מול ימין וכו', הרמב״ם מצליח להציג את הצד היריב באופן הכי נעלה שלו, באופן הכי ישר שלו, ואחרי שהוא מציג אותו באופן הכי טוב שהם יכולים להציג את עצמם, הוא מוצא את מקומות הכשל שלהם, לפעמים עם אירוניה, כן, אבל הוא בהחלט נותן להם את המקום לפני, רגע לפני, ואני חושב שזה דרך מלאת השראה להתמודדות היום בימינו עם הרבה מאוד שאלות אחרות.
אז ככה באמת לקראת סיום, הייתי שמח לשמוע לך מעבר כמובן להמלצה על הסדרת ספרים שמחולקת בעצם ארבע, יש לכם את ההקדמה לכל הסדרה, ויש לכם את החלק הראשון, השני והשלישי, שזה כמובן מומלץ בחום, גם תרגום נפלא של ליל גרשוני, מרואיין שהיה פה כבר כמה פעמים, שאני מאוד מעריך. הייתי שמח לשמוע לך אם יש איזושהי סדרת שיעורים או הרצאות או פודקאסט או משהו כזה שמלמד את הרמב״ם, לאו דווקא שורה שורה, אבל פרקים נבחרים או משהו כזה. אני הקשבתי קצת לפודקאסט של רועי יוזביץ' על מורה הנבוכים, הוא מקליט את זה מדי שבוע וזה טוב ומבואר היטב.
כן, בהחלט רועי יוזביץ' באמת עושה עבודה נפלאה עם המעדורה הזאת ועם הלימוד שלו. גם ילל גרשוני, שעשה שם עבודה יפהפייה בליטוש של מורה הנבוכים, ככה שמנגיש את זה באופן שכל אחד יכול באמת כמעט לרוץ על זה. יש סדרה של שיעורים ביוטיוב שאני העברתי במשך שנים. אני אחת לשבוע... מה?
איך היא נקראת?
לא, יוחאי, מחפשים ביוטיוב יוחאי מקבילי, ואני חושב שאפשר למצוא את הערוץ של מפעל משנה תורה, ולראות שם שיעורים על, כמעט באופן סדיר, לא על כל מורה נבוכים, אבל כמעט באופן סדיר. אני מלמד גם בטכניון, וגם זה מוקלט, וגם נמצא חלקו באינטרנט. יש שיעור שאני, לאחרונה הוא צריך להתחדש, אבל גם הוא נמצא... גם פיזית וגם
בזום?
בזום או ביוטיוב אחת לשבועיים שצריך להתחדש אוטוטו. אז יש את כל המקורות. אפשר היום הרבה יותר מאשר אי פעם באמת להיחשף אל הרמב״ם. ואני חושב שזה הזדמנות מאוד, מאוד גדולה להכיר את גדול הפוסקים בעולם היהודי, וגם גדול ההוגים, והדבר המיוחד הוא שזה גם שניהם, זאת אומרת, גם גדול הפוסקים, גם גדול ההוגים, והשילוב בין שניהם. אז לא חייבים להסכים עם הרמב״ם, אבל חייבים להכיר אותו, ולהבין אותו טוב. אני חושב שזה חובה לכל אדם שרוצה להכיר את המורשת שלו, להכיר את האיש הגדול הזה.
כן, אני חושב שכשאני חזרתי בתשובה, אז מאוד היה חסר לי את החיבור הזה בין טעמי המצוות לבין המצוות, כי תשובות פשטניות לא אהבתי, כבר לא הייתי בגיל של תשובות של גננת, וקראתי כבר מספיק בשביל לא לכבד את התשובות האלה, ומצד שני גם לא אהבתי תשובות שהן יותר מדי, נקרא לזה, מוציאות את הכתוב מידי פשוטו, והרמב״ם עושה את הדברים האלה בצורה מאוד מאוד מדויקת. מצד אחד הוא נותן לך את הפרשנות ההיסטורית, אומר נגיד גדי בחלבי מוזות, צורת פולחן שהייתה בעבר אצל האלים יושבי כנען, ומצד שני הוא אומר לך, כן, וגם אלוהים ציווה את זה מעוד טעמים. זאת אומרת, זה לא שהוא אומר זה רק זה,
נכון.
ואנחנו עכשיו באים להילחם באנשים שנפטרו והלכו מן העולם לפני כבר 3,500 שנה.
נכון.
זו, אז בנימה אופטימית זו, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח את הספר או את הסדרות פודקאסטים שמלצנו לכם עליהם, ולהתחיל ללמוד את הרמב״ם, מומלץ.
יופי, תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.